חמישה לב, אנחנו מקליטים, זה יום רביעי עכשיו, שבוע אחרי היום הנפלא והמדהים שעבר עלינו, האמת שלפני שבוע בדיוק, כי רק ביום רביעי בבוקר הבנו את גודל האסון ואת חוסר התקווה. אז ככה, רגע לפני הקלטה דיברנו על זה שאנחנו מתחילים להקל, אבל זה לא מקהה את הכאב. דייקתי? לפחות לפי התחושות שלך?
תראה, אני הופתעתי ביום למחרת הבחירות, כשכבר התחיל האבל והבכי להתפשט, שהיו הרבה ימניים, שאני מניח שאלה דווקא ימניים עם ראש פתוח או לב פתוח, שהופתעו מהתגובה הקשה בימין. כי, אז מאז מטרידות, וזה הפתיע אותי שהם הופתעו, ומאז אני באמת שואל את עצמי, נו, אז מה... סבנו מרורים כבר, אתה יודע, מצביע שמאלני, היו לו שני רגעי חסד אולי ב-40 שנים האחרונות, רבין וברק, וכל השאר זה בחירות שהוא חשב שהוא הולך לנצח ולא ניצח. וגם אז אנשים בשמאל אמרו, וואי, זה סוף המדינה, זה סוף המדינה. אז מה שונה? אני שואל את עצמי, כאילו אני מנסה להבין. וזה, כמובן שזה גם הכניסה של הציונות הדתית,
הציונות הגאניסטית בפועל, צריך להגיד.
אבל זה החיבור הזה בין המפלגה הגזענית הזאת לבין כל הסיפור של בנימין נתניהו, שכולו מבוסס על רצונו להימלט ממשפט. החיבור הזה בין פשע לרשע, שיכול להיות שאין ממנו חזרה, הוא מאוד מדכא, ואני לא, אני, אתה יודע, האבל אולי עבר, הדיכאון לא עבר.
כן.
אנשים עם ראש פתוח בימין, הופתעו מהתגובה הקשה של השמאל.
אנחנו תכף נפרט ונפתח את הרעיונות האלה, אבל לפני זה אני אזכיר לכולנו שאנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והאורח שלי היום אורח כבר מתמיד, ואני שמח על זה, חמי שלב. עיתונאי, אני לא אגיד את המילים שהוא פחות אוהב, אבל עיתונאי עם רקורד, ואנחנו מכירים כמובן הרבה מאוד שנים אחורה. אז אחרי שנשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, נחזור ונשוחח עם חמי, סוג של פוסט מורטם אחרי הבחירות שהיו, אבל לפני עוד הרבה מאוד תמורות שמחכות לנו. אז עוד שנייה. אז זהו, אנחנו שבוע אחרי הבחירות, חמי שלב כאן איתי, כמעט אמרתי באולפן, אז זה מתחיל להיראות ולהרגיש כמו אולפן, מה גם שאנחנו גם בווידאו, ואני שמח על זה, זאת אומרת, זה מתחיל להתמסד, ואני גם שומע טענות, למה אתה מביע את דעתך? אתה עיתונאי חסר פניות, נדמה לי שהיה בשיחה הראשונה שלנו, מה זאת אומרת לצערך נתניהו? אתה צריך להיות נייטרלי. אז אני צריך להסביר לאנשים, א', אני לא אהיה ניטרלי, ב', אני לא עובד בשום רדיו, ולא בשום אמצעי תקשורת, ומי שצריך להסביר...
ג', המושג הזה כבר לא קיים, גם...
לא קיים במקומות שהוא אמור היה להיות קיים, לפחות תיאורטית, אז בטח לא בפודקאסט שהוא אישי לגמרי, ונושא את שמי, ואת שם אורחי, אבל זה מצחיק, אבל זה גם מעודד, כי אנשים מתייחסים לזה ברצינות, זאת אומרת, אנחנו סוג של תקשורת חדשה, וככה, כנראה שלשם זה הולך, זה כבר שם, האמת, במידה רבה מאוד. אז זהו, אז התחלנו ככה להתקשקש על, על, על מה המשמעות של הבחירות האלה, והתחושה היא, שלי לפחות, הייתה לפני הבחירות, ואני הקיתי על חטא במונולוג שהקלטתי שתי ממות אחרי, כי ביום שאחרי לא יכולתי, אבל אמרתי, אני טעיתי פעמיים. א', חשבתי שהתקרה שלו תהיה 60 מנדטים, ומאיפה עוד יבואו? מאיפה יבואו בוחרים נוספים? והדבר השני, שהוא לא יצליח, שלא יהיה לו את הקוורום הדרוש להקמת ממשלה ימנית כהניסטית וכו'. אז כנראה ב-60 מנדטים טעיתי, אבל לא לגמרי טעיתי, כי המספרים הם לא בדיוק כאלה, זאת אומרת המספרים הם תיקו כמו שחשבתי שיהיו, אבל הקונסטלציה הפוליטית, בעיקר ההתרסקות של מה שנקרא שמאל, שזה בצד אחד הערבים שלא הצליחו להכניס או להתאחד מחדש ולהכניס את הכמות המנדטים שהם ראויים להם, ומרץ, לא מפלגתי, המפלגה שאני תומך בה כל חיי, התעתתה. וזהו, התוצאה היא 64, זה יכול היה להיות גם 63 או 67, באותה מידה זה לא משנה, המספרים כבר פחות חשובים כרגע. ועכשיו לנתניהו יש בעיה. אתה חושב שהוא מאושר עם התוצאה הזאת, חני?
כן, קודם כל.
אוקיי.
את ההישג האישי, בסדר, כנגד כל הסיכויים וכנגד כל העולם. אני חושב שכמו שקורה הרבה לנתניהו, זה היה נראה רעיון טוב מרחוק, אבל כשהוא מתקרב, הוא מתחיל להבין שיכול להיות שזה פשוט גדול, זה לא יעבור. אני חושב שהוא חושש. וזה לא יעבור בכל מיני זירות כמובן. זה לא יעבור בעיקר בזירה האמריקאית, זה לא יעבור בזירה הפנימית. אני מניח שבסוף, בליכוד זה כן יעבור, אבל אפילו פסקת ההתגברות, אתה יודע, יש לי רושם שאנשים בימין שמבלבלים לעצמם את המוח כבר, אני לא יודע כמה זמן עם פסקת ההתגברות, לא הפנימו את משמעות המהלך הזה. זה שינוי המשטר. אני חושב, קודם כל, אני לא יודע לענות על השאלה, מי הוא היום בנימין נתניהו? אתה יודע, משהו קרה לו, הרי כולנו יודעים, לא נחזור על זה, משהו קרה לו, הוא השתנה. אם היית שואל אותי על בנימין נתניהו, שאני הכרתי רוב הזמן שעבדתי כעיתונאי, אז הוא לא הולך לשם, הוא עושה את כל זה, אז הפרשנות היא, שהוא עושה, אתה יודע, ככה מקימים ממשלת אחדות במדינת ישראל. קודם כל, סוגרים ממשלה צרה, ואז כשהפרטנרים מבינים שהפור נפל, אז הם מצטרפים. זה כאילו הייתי אומר לך, אם הייתי פרשן של ביבי הקודם, זה לשם הוא הולך. אבל ביבי הוא לא הביבי הישן, הוא ביבי החדש. ואם אנחנו זוכרים שהסיבה היחידה שהוא משגע את המדינה כבר שנתיים וחצי, זה בשביל לצאת מהמשפט. אז זה לא עולה על הדעת שהוא לא יקים ממשלה צרה עם בן גביר וסמוטריץ'. כי אחר בשביל מה הוא עשה את כל זה? הרי גנץ לא ייתן לו את השחרור מהכלא, או את הביטול העבירה, או את, גם את פסקת ההתגברות. זאת אומרת, הוא נקלע פה, הוא מצוי, איך אומרים, בין סלע למקום קשה. ואני חושב, כמו ביבי, שרק כשהוא מתקרב לזה, הוא מתחיל להבין את מלוא המשמעות, ועכשיו הוא תפס רגליים קרות. זה לא שהמטרה השתנתה, אבל עכשיו אתה רואה ביבי קצת במצוקה למרות הניצחון, כי הוא מבין לאן הוא הולך, והוא לא מבין לאן הוא ילך אם הוא לא יבצע את האופציה היחידה בעצם שיש לו.
כן, אני לגמרי איתך בעניין הזה, אני כתבתי שרשור הבוקר, אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל בכל אופן, התחושה היא שיש איזה מין טנגו מאוד מאוד זהיר מול הגנצים, נקרא להם ככה. גנץ ועוד כאלה שעשויים, עלולים ליפול.
כן, למרות שאני לא חושב, אני חושב שזה נון סטארטר, אני לא חושב שכרגע יש אופציה כזאת.
לא, אני אפילו לא נותן בהם סימנים של זמן. זאת אומרת, זה נמצא שם איפשהו, ואני אגיד גם למה. א', אני לא חושב שהמערכת תהיה מסוגלת לקבל על הראש שלה כרגע את כל המהפכות שהמנצחים, שהם לא נתניהו. זאת אומרת, זה כמעט כל הליכוד, או רוב רשימת הליכוד, בוודאי הציונות הדתית, כהנה, בן גביר וכו'. ואני חושב שהיחידים שמבינים איפה הם חיים כרגע זה ש"ס. כי הם תמיד היו יותר פרגמטיים והבינו וגם הלכו עם הצד השני. יהדות התורה תקבל את שלה בכל קונסטלציה שלא תהיה, כי היא תחזור ותהיה חלק מהשלטון כרגע. אז אני חושב שפחות אכפת להם אם זה יהיה ממשלה רחבה או לא רחבה. אבל הסיפור הזה של זה נתניהו מול כל השאר. זה נתניהו מול כל השאר, כי הוא היחיד בעיניי שמבין את המשמעויות של מה שאמר, הזכרת כרגע, ואני חושב שהוא גם מבין שיש לו הרי גם את הקטע של הראייה ההיסטורית ואיך הוא נתפס, ולהיות זה שיהיה חתום על החרבת הדמוקרטיה הישראלית, החברה הישראלית, מערכת המשפט הישראלית, כל הבלמים והאיזונים שכבר ממילא לא באמת קיימים, אני לא בטוח שהוא ירוץ לזה, מה גם שהוא מספיק משכיל ופיקח לדעת שזה יכול לפעול גם כבומרנג.
היית מצפה ש, אני יודע, 60 שנה, כמה שזה, 50, כמה זה מאז ששת הימים? 55.
כן.
אז שנפלה בידי הימין, הקיצוני, האמוני, הסיפוכיסטי, מחר בבוקר סוף סוף הם יכולים לספח. נכון? אבל אין דרישה אפילו, אין דרישה.
לא, אז זה כאילו מתוחכם יותר, הוא אומר בוא נבטל את כל המנגנונים שבעצם מנציחים את ההבדל.
אבל זה בכל זאת אירוני.
כן, 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 אתה יודע, גם אחרי הביקור המפורסם עם הריקודים מול ה-State Department בזמנו, כשהם היו, אני זוכר את ריקלין ושמיקלין וכל אלה רוקדים שם מחר סיפוח, ואוריך מוציא ציוץ ביום ראשון סיפוח, הם לא יוכלו לספח, הם לא חיים בעולם שבו זה מאפשר להם את זה, אבל אני אומר, נתניהו יודע שהוא לא יכול להעביר את כל הדברים האלה, אני לא בטוח שהוא רוצה להעביר את כל הדברים האלה, ונדמה לי, ופה בוא נפתח דיון קצר, שהוא יכול להיות רגוע מבחינת המשפט שלו, הקונסטלציה הנוכחית היא כזאת, שלא משנה איזה חוק הוא יעביר או איזה חוק הוא יבטל, זאת אומרת, פסקת ההתגברות מצד אחד, או ביטול, הפרת אמונים מצד שני, אני לא רואה שהמשפט הזה הולך להגיע לסיומו הטבעי. לא, לא תהיה שם אחרא. לא, זה לא ייגמר כמשפט.
לא, אבל זה לא מספיק טוב בשבילו. גם המשפט כל הזמן, אתה יודע, זה גם כסף, גם תשומת לב, וגם יש שופטים שהוא לא שולט בהם. אז הוא לא יכול לסמוך על זה, וזה אם הוא יהיה ראש ממשלה עכשיו, אני מבין שהוא רוצה להיות 5 שנים ראש ממשלה.
כן, אבל למה לא 15, כאילו? מה,
נכון,
למה
רק זה ילווה אותו כספחת. הוא צריך... אני חושב שזאת מטרתו הייתה, אני לא מבין איך הוא יכול, אני לא חושב שהוא יוותר על המטרה הזו, אבל אני אומר לך שהוא תקוע עכשיו, כי הוא גם, אני לא מבין איך הוא מתכוון להקים את הממשלה שהוא רוצה להקים, ואני מבטיח לך, בלי שקיבלתי מברקים, שכל העולם ואשתו מתקשר אליו ומתחנן בפניו שלא יקים ממשלה עם בן גביר, בעיקר אמריקאי, בעיקר גם החברים שלו מאמריקה. אז אבל אני אגיד לך את האמת, לא רק שהוא לא העריך, כאילו, לא, אולי לא הקדיש מספיק מחשבה רגשית, לא יודע, למה שהולך להיות, גם הרבה מהציבור שלו, וזה, אני חוזר לעניין פסקת ההתגברות, לא בדיוק מבינים מה הם עשו, מה המשמעות של הבחירות האלה, ומה הם מתכוונים לעשות. הם חושבים שפסקת ההתגברות זה איזה תיקון של אפליה שמאלנית שנמשכה מאז קום המדינה, ועכשיו סוף סוף יתקנו את זה, וכבר השמאלנים לא ישלטו, או יהיו יותר, אני לא יודע מה, זה הכל פנטזיות. הרי אנחנו מדינה עם שתי רשויות מלכתחילה. זה, למה? שתי רשויות יש פה, אין פה שלוש רשויות. הרי הרשות המחוקקת והמבצעת, בשיטה שלנו, בניגוד לכל מיני, היא רשות אחת. אז רוצים לבטל את השנייה.
כן, האמת שבסופו של דבר, תיאורטית, זה ביטול סופי ומוחלט של כל שיטת הבלמים והאיזונים שעליה בנויה חברה דמוקרטית. ויותר מזה, זה מתחיל הרי אחורה, אנחנו למדנו אזרחות, ואנחנו למדנו מדע המדינה, ואנחנו, אני אומר אנחנו, אתה יודע, אני מדבר על דורות אחורה, אני לא בטוח עד כמה אנשים יודעים היום מה זה מושגים, מה זה הפרדת רשויות, מה ההבדל בין הרשויות שדיברת עליהן, שאמורות להיות שלוש רשויות במקום נורמלי, דמוקרטי, פתוח, ומבחינות רבות, כל פעם שאתה יודע, משווים את זה לרפובליקת ויימאר, ומה עשה היטלר, כשעלה לשלטון, פה כולם ישר, אתה יודע, חיל ורעדה, כי אסור להזכיר, זה אסור להשוות, אפרופו יאיר גולן וכו'. אבל בגדול, אם נשים לרגע בצד את השמות ואת המקומות, זה בדיוק מה שקורה. זאת אומרת, השתלטות של רוב, כרגע הוא רוב לא גדול, אבל הוא רוב, על החברה, וביטול הדמוקרטיה. כאילו באמצעים דמוקרטיים, אבל זה לא דמוקרטיה. ואף אחד לא מלמד את זה היום, שזה מדהים. הרי דמוקרטיה זה קודם כל שמירה על זכויות המיעוט. לך תסביר להם את זה. אני לא רואה איך נתניהו מעביר את פסקת ההתגברות, ואיך הוא עוצם מעין או תומך בביטול סעיף בחוק שבגינו הוא עומד לדין כרגע. זאת אומרת, זה נראה לי להשתין מהמקפצה ברמה שאפילו הוא לא רואה איך הוא עובר את זה. נראה לך, זה עושה לך שכל הדבר?
הרבה מהדברים שנתניהו עשה, באמת אני אומר, לא, אני לא אומר את זה, הרבה מהדברים שנתניהו עשה, מאז שהתחילו כל העניינים המשפטיים שלו, הפתיעו אותי. אז לא עושה, כל מיני דברים שהוא עשה, לא עשו שכל בעיניי, ההופעה שלו בבית המשפט המחוזי בירושלים, לא הייתה מהעולם המושגים שלי, ואם היית שואל אותי לפני 20 שנה, אם אי פעם נתניהו יהיה במעמד כזה, הייתי אומר לך מה פתאום. אז אני לא יודע מה הוא מסוגל ומה הוא לא מסוגל, אני רק יודע לאן הוא חתר, עכשיו הוא הגיע, אתה יודע, הארץ המובטחת, היא פה.
אתה יודע, הוא לא חטא, זה לא היה בקמפיין שלו, הוא לא הזכיר את זה אפילו פעם אחת, הוא לא דיבר פעם אחת, ואפילו לא שיתף אפילו פעם אחת, שום פוסט כזה.
ככה הוא עובד, אתה מכיר?
אני יודע שככה הוא עובד, אבל עדיין, 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 משהו פה מרגיש לי way too far.
אני לא אומר לך שהוא יעשה את זה, כי יכול להיות שאתה צודק שהוא קיבל רגליים קרות, אבל שזאת הייתה הכוונה, אין לי ספק.
אוקיי, אבל בוא רגע נתקדם, ונניח שהוא מקים ממשלה כזאת, גם אם היא תורחב בהמשך, והוא צריך לתת את כל האתנן לשותפות. עכשיו, ברור לגמרי שלא תהיה בעיה עם יהדות התורה, הם לא רוצים להיות שרים, אז הם יקבלו ועדות, הם יקבלו הקצוות, תקציבים, חוק ההסדרים, whatever, ולא תהיה בעיה עם שעס, גם באופן מדהים אם תרי קבל את האוצר, שזה חתיכת אירוניה היסטורית שקשה אפילו לתאר. אגב, הנה חולשת מערכת המשפט, הרי הוא נחלץ מכתב אישום חמור והגיע להסדר על קלון על תנאי, כי הוא פרש מהכנסת, אבל עכשיו הוא חזר לכנסת, אף אחד לא מדבר על זה יותר, זה לא קיים, אין בעיה, שיהיה שר אוצר. כן, בגץ, אוקיי, אנחנו יודעים איך בגץ נראה, אבל יש קבינט, ואם סמוטריץ' הולך להיות שר ביטחון, אני לא חושב שזה יקרה, אפילו אם גלנט יהיה שר ביטחון, וסמוטריץ' יהיה חבר קבינט, ובן גביר יהיה חבר קבינט, הם חברים בכירים בקואליציה, ודרעי יהיה חבר קבינט, תשמע, נתניהו לאורך כל דרכו הקיף את עצמו באנשים שמבינים בביטחון, ומבינים במדיניות, במדיניות חוץ, והוא...
זה לא נכון בשנים האחרונות.
למה?
בדיוק העניין.
למה? הוא עבד עם גנץ ועבד עם...
זה לא נקרא להקיף את עצמו, הוא עבד עם שר הביטחון.
כן, אבל עכשיו, גנץ היה רמטכ"ל. מה סמוטריץ', הם לא שירתו בצבא, חבר'ה?
בין האנשים המקורבים לו, שהוא מגיע איתם באמת, יש שחיקה מתמדת ברמתם הביטחונית.
אבל עכשיו זה כבר יכול להיות מלחמה מחר בבוקר, השעון, הטלפון מצלצל בשלוש לפנות בוקר, יש אירוע חטיפה, אם הוא מדבר.
אני לא מבין, יש לי שאלה, אתה מנסה לשכנע אותי שהולכת להיות ממשלה?
לא, לא, אני מנסה להבין, אני מנסה להבין יחד איתך, ואנחנו תוהים, אתה יודע, פוקחים עיניים ומסתכלים עם נתניהו, שהוא בן אדם מאוד זהיר ברמה הביטחונית, זה אי אפשר לקחת ממנו, איך הוא חושב לנהל את, למשל, את המדיניות הביטחון של ישראל ומדיניות החוץ של ישראל עם החבורה הזאת? איך נראה לך? מה הוא הולך
לעשות? אני מניח שהוא, יכול להיות שהוא יחזיק באחד התיקים.
אגב, אני לא בטוח שבגץ מאפשר לו את זה כרגע.
יכול להיות שהוא, נכון, יכול להיות שהוא ימנה את יריב לוין לשר חוץ, והוא יישאר שר ביטחון, לא יודע מה בגץ יגיד על זה.
כן.
וככה, תשמע, אני לא יודע, הוא גם זה שהוא מוכן לתת לבן גביר את התיק לביטחון פנים.
זה
בפני עצמו, אתה יודע, היית אומר את זה רק לפני כמה חודשים, זה היה איזה בדיחה. אז אני לא יודע, אבל אתה מדבר על איך הממשלה הזאת תתנהל, ואני לא יודע, כי אני באמת לא יודע איך נתניהו יפתור את זה. אני יותר מתמקד בדברים שכבר קרו. הבחירות, אם הוא יקים ממשלה אחרת, נשים את זה בצד, אני לא חושב זיקה, אבל נניח שתקום ממשלה כזאת, היא כבר גרמה נזק חמור, גם למעמדה הבינלאומי של ישראל, ולא, אני לא אומר בכל העולם, כי יש הרבה מקומות בעולם שזה לא מעניין את הסבתא שלהם, קודם כל, המקום הכי חריף זה לדעתי ביהדות ארצות הברית, ובאמריקה בכלל, באגף הליברלי שלה. עכשיו אנחנו כבר היינו במצב לא טוב, אתה יודע, יש קו כזה שמפריד בין זה שאתה בסך הכל נהנה מתמיכה לבין זה שאתה בסך הכל נהנה לא מתמיכה. הדבר הזה הוא אסון הסברתי, הוא אסון לקשר שלנו עם יהדות ארצות הברית, שלא יעקלו את זה, הם לא יעקלו את זה. זה לא, זה לא שזה
אבל, יעקלו. אבל חמי, אתה יודע, כל מה שאתה אומר עכשיו הייתי מקבל אותו כמו שהוא, והנטייה שלי כמובן, ואתה מכיר את זה הרבה יותר טוב ממני, אין לי ויכוח איתך על העיקרון, אבל אתה יודע, עברנו 4 שנים של טראמפ, שנים מטורפות לחלוטין, עברנו את הנאום של... עברנו זמנית, עברנו 4 שנים
כאלה. עברנו, אתה יודע, אתה מסתכל על אמריקה היום, זה לא אותה אמריקה.
נכון, נכון, אז אני אומר, או, יפה, אז אני הולך איתך, ואני אומר, והיה הנאום בפני בתי הקונגרס, על הראש של אובמה, על, 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 ממש דרך לו על הפרצוף, כל קלישה שאתה רוצה אפשר להשתמש בה פה, ואתה יודע, העולם המשיך להסתובב, ויהדות ארצות הברית, גם הכוח של איפאק לא מה שהיה פעם, אומרת, אם קורה משהו בעיניי, כמתבונן מהצד לחלוטין, זה יותר ויותר אדישות ופחות התעסקות במה ישראל עושה, שזה יכול להיות אסון גדול יותר.
תשמע, אני לא מתייחס לקשר עם יהדות ארצות הברית כמו רבים בישראל, בתור נכס אסטרטגי קודם כל. זה החלק השני שלנו, אתה יודע, יש שני חלקים היום לעם היהודי, החלק שיושב בישראל והחלק שיושב בארצות הברית. בעיניי זה ערך בפני עצמו. ערך היסטורי, ערך לאומי. ואני חושב שגורמים פה נזק, הבחירות קודם כל, לא משאים את ביבי, כי קודם כל זה הבחירות, לא משנה. התוצאות הבחירות גורמות, משנות לחלוטין את התדמית, ונותנות את התירוץ שתנועות החרם, והם לא צריך יותר, אני לא צריך לדעת משר הביטחון, צריך רק את תוצאות הבחירות ואת זה שתהיה ממשלה עם האנשים האלה בפנים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הקטע הזה של להשוות, דיברת על ויימאר. קודם כל, אני חושב שהביטוי אסור להשוות, באופן כללי, הוא קצת, אני לא מבין אותו. אם אסור להשוות, אז איך יודעים שהשואה שלנו היא יותר חמורה או פחות חמורה? אני לא מבין איך זה, כי היהודים אומרים, אבל זאת לא הנקודה. הכוונה בביטוי אסור להשוות זה לתרגום, למילה האנגלית, equate, כאילו שוויון, שזה אותו דבר. לא הייתה כוונה, קודם כל, אף פעם שאסור להשוות, להגיד, כן, זה היה חריף וזה היה פחות חריף, הרי זה אפשר להשוות.
זה חלק מהצביעות הכללית פה, בשביל לסתום את הפה לכאלה שמסתכלים על ההיסטוריה ואומרים, בוא ניזהר שלא נגיע למחוזות כאלה.
דבר שני, זה היה מלפני ויימר ועד, לא יודע מה, אחרי, עד מלחמת העצמאות. אסור לדבר על שום דבר שקשור אלינו באיזושהי צורה, למרות שוויימר זה המדינה עם שיטת המשטר, הייתה המדינה עם שיטת המשטר הכי קרובה לנו מכל הדמוקרטיות בעולם. ולמרות שהרבה מהדברים הסטרוקטורליים שגרמו לה, הם קיימים אצלנו, גם בתקשורת וגם בכיתוב, הרבה אלמנטים, גם בטראומה, אז מותר להשוות ומותר להראות שיש איזה, חנה ארן כתבה ספר, על הקווים המקבילים של משטרים שהופכים בסופו של דבר לטוטליטרי, וגם שם אפשר לזהות אותנו.
כן.
אז יש פה איזה, כן, באמת קשר של שתיקה, מה היה יותר נכון מדברי יאיר גולן?
אתה לא צריך לשכנע אותי.
אני שואל את הציבור. איזה משפט נאמר פה שהיה יותר מדויק? תראה מה עשו לו.
אני מודע לזה לגמרי, אבל אתה יודע, פה בארץ, וזה לאו דווקא רק מהצד הימני, זה לא רק הצד של נתניהו או מקו האמצע ימינה, יש פה, בגלל הטראומה, בגלל השואה, בגלל סליחה, הביזנס של השואה, הביזנס של השואה, יש כאלה שאסור לקחת מהם את השואה הזאת, אתה יודע, זה ככה זה, ככה זה.
אבל תראה מה קרה, היום האסור להשוות, בעצם הפך למסך מגן,
נכון. אתה מדבר הרבה על ארצות הברית, אתה מכיר את ארצות הברית, אתה מכיר מדיניות בינלאומית, דיפלומטיה בינלאומית, ובתחושה יכול להיות שגם הסיפור הזה של ממשלה אולטרה ימנית, קניסטית, גזענית, פחות תטריד את העולם ממה שנדמה לנו, ממה שהיינו רוצים לחשוב שמטריד את העולם. איך אתה מתייחס לזה?
אני אמרתי לך שאני לא חושב שזה מטריד חלק גדול מהעולם, ואני חושב, ואפילו באירופה אני לא בטוח שעד כדי כך מתרגשים, כי גם שם יש.
יש להם את אורבן, מה הבעיה? נורא פשוט.
יש להם את אורבן, יש להם גם מפלגות כמו... אני חושב שהנזק העיקרי הוא באמריקה, ואני חושב שהנזק העיקרי הוא אצל היהודים, ואם הרפובליקנים יחזרו לשלטון וישלטו בשני בתי הקונגרס, אז זה בכלל לא משנה, אבל פה נחצו קווים אדומים, ואני גם חושב שזה ייתן זריקת עידוד לחרם, אבל זאת לא הנקודה, זאת אומרת, עם כל הדברים האלה אפשר להתמודד, אני מסכים, רק אני צריך להגיד לגבי הפלסטיני. אחת הסיבות העיקריות של העולם יכול להרשות לעצמו שימאס לו מהפלסטינים משהו, זה בגלל שיש לנו צבא ומערכת ביטחון שעושה הכל כדי לצמצם את החיכוכים ואת האלימות למינימום. זה שהפלסטינים לא חושבים שזה מינימום זה משהו אחר, אבל זאת המדיניות, ולכן, וזה מאפשר למדינה לתפקד פחות או יותר בתור מדינה נורמלית. אם אתה שם את בן גביר, או אם אתה שם מישהו עם הגפרור, או שולח אותם פתאום אין הוראות פתיחה באש, אני לא יודע, כל... זה לא יהיה ככה. זה לא יישאר, האדישות הזאת לא תישאר.
זה לא יישאר גם באום אל-פחם ובטייבה.
לכן להגיד שלעולם נמאס, זה נכון, לעולם נמאס, אבל אנחנו בקלות רבה יכולים לעניין אותו מחדש, ואני גם לא רואה איך אנחנו נמנעים מזה, אם יש ממשלה כזאת, ואם יש, אתה יודע, יכול להיות שנתניהו ינתק אותם גם מהשטחים. הם לא יעסקו בשטחים ולא יעסקו בביטחון. אבל אם הם יעסקו בשטחים, אם יעשו פרובוקציות, אם יהיה משהו בהר הבית, ואם כבר לא יחשבו שזה מדיניות של ממשלה ישראלית רציונלית, שנגיד אפילו שטעתה, יחשבו שזה מדיניות לא רציונלית של נאו-נאצים. אז המצב
עוד, עוד ביטוי, עוד ביטוי שאנחנו בהחלט חושבים שנכון להשתמש בו, אבל בדיבור הישראלי הוא בלתי מתעכל.
איך יציגו את זה, אני אומר.
נכון.
איך יציגו את זה.
לא, אני איתך לגמרי, אני, תראה, זה אגב, אני חושב שעל זה אולי נתניהו בונה, זאת אומרת, כשהוא יבוא למסע ומתן הקואליציוני, יכול להיות מאוד שזה יגיע לפיצוץ בדיוק על הדברים האלה, כי תשמע, נגיד מה שנגיד על ספוטריץ' ובן גביר, בהתנהלות שלהם בכמה שנים האחרונות, בעיקר לקראת הבחירות האלה, פריירים הם לא, זאת אומרת, מי ש... בעצם מי שהרחיק את נתניהו מהשלטון לפני שנה וחצי היה סמוטריץ', תכלס, הוא אמר אם הבאס בא אני לא בא, ועכשיו יכול להיות שהוא יגיד אם אני לא מקבל לא יודע מה, או ביטחון הפנים או הביטחון, או שליטה על מה שקורה בשטחים או whatever, אני לא יודע מה הדרישות שלהם שם, אז תחפשו אותי, ואין להם בעיה, כי הם יודעים שהדמוגרפיה והטרנד הוא לטובתם, כי הם יכולים לחשוב שיקבלו יותר בבחירות שיבואו.
אז מוטי, לבן גביר יש שיקול מורכב, כי נכון שהנה יש להם הזדמנות פז לעשות שינויים וזה וזה וזה, אבל אם השאפתנות שלהם עוד יותר גדולה, אז אפשר להציג גם קייס שעדיף להם שהוא יישאר באופוזיציה, זאת אומרת שהוא יהיה בלעדיהם, ואז או שהוא ייפול וגמרנו איתו והם יוכלו להתמודד על ההנהגה, או שהוא יקים ממשלה באמת עם גנץ ואני לא יודע מי, והם בעיני חלק מהמצביעים שלו.
אמרתי, הם רק יגדלו בלעד. עוד יותר בבחירות שעברו.
נכון.
שזה שיקול, אגב, את נתניהו זה פחות מעניין, אבל זה שוב, זה שומט מתחת רגליו את התוכניות המשפטיות שלו. וזה באמת הדילמה הגדולה, אבל יכול להיות מאוד שבשביל להציל את המולדת, יבואו גנצים למיניהם, מי שזה לא יהיה. לא, כן, אני אומר, אבל יכול להיות מאוד שיקדמו נניח מהלך של חנינה, מה שיש רחש בחש בלי סוף.
יש תזה או סיפור או שמועה או אני לא יודע מה שמסתובבת בשוק, שכל הסיפור הזה עם פסקת ההתגברות וזה...
איזה שרוצים להוציא מהבית בשביל החנינה.
על הפרקליטות, זה אבו עלי על הפרקליטות. כדי שהפרקליטות תיתן לו עסקת טיעון בלי קלון, ואז הוא ישחרר אותה מאימת פסקת ההתגברות וילך עם גנצו אני לא יודע מה.
אז בשרשור כתבתי על זה שבסופו של דבר זה, במינים אחרות, הם מכניסים הרבה עיזים הביתה, ולאט לאט יוציאו אחד אחרי השני, בשביל איכשהו שנרגיש שזה יחסית בסדר, הם יתחילו עם הכדורגל, הרי אתה לא יכול לבוא לליכודניקים, שהצביעו ככה מעל מיליון אנשים לצד הזה של לליכוד עצמו, ולהגיד להם לא יהיה כדורגל בשבת, זה, זרקו את זה באוויר כמה פעמים בעבר, זה כמובן
התמוסס. רבי שלי, תעשית תשומת לב מרבין, ממה שהוא אמר אצל רבין.
כן, עם השבק, עכשיו זה, רכבת לא ניסה בשבת, אז זה שמירב מיכאלי אמרה שרכבת כן תיסע בשבת, מישהו חשב שהרכבת פה תיסע בשבת? הרי אנחנו לא ילדים, נולדנו, אתה יודע, לא אתמול, אבל אני חושב שהוא כן היה שמח להביא את בן גביר וסמוטריץ' לקצה, בשביל להגיד, תשמעו, אני מאוד רציתי להקים ממשלה איתכם והכל, אבל הדרישות שלכם איתי אפשריות.
אבל מה עם המשפט?
אז זהו, עכשיו יש את הפסקת התגברות, ויש את הזה, כמו שאתה אמרת, ויש שני דברים שעומדים על הפרק במקרה. יהיה חנינה, ובסוף תהיה הצרכה,
והרצוג
יחזור לפוליטיקה, ומשפחת נתניהו תלך לבית הנשיא. אז אתה יודע, מישהו אמר לי, מדוודב, פוטין, מדוודב, השיטה היא. עכשיו, אני לא חושב שזה יקרה, אבל כן, כל הזמן מנסים ללכת כמה צעדים קדימה, ואז צעד אחד אחורה נראה כמו איזה הישג אדיר, והנה ניצחנו, והם לא יעשו לנו כלום. תראה, דעתי שבסופו של דבר זה יהיה יהיה הסדר כלשהו, זה יכול להיות הסדר כולל חנינה, הסדר שפותר מקלון, קלון התנאי, קלון אם תהיה לטוב ולא תחזור לפוליטיקה, אז נוותר לך על הקלון, בשביל שתוכל להיות דירקטור, או לעשות הרצאות בארצות הברית, או להרוויח כסף מכל מיני קונגלומטים, לא יודע.
הפוליטי, הוא יסכים להסתלק.
אז אני חושב שזה נפל, ברגע לפני שמנדלבליט הלך, זה נפל על ה... מאסר לא יהיה, אוקיי? אתה יודע, בוא נוריד את זה מהפרק. מאסר לא יהיה. אני חושב שזה נפל על הסיפור של הקלון, כי מנדלבליט לא יכול היה אחרי
הכתבי שם. אני חושב שהיום,
כן.
יסכימו לוותר לו על הקלון,
ותעזבו את מערכת המשפט.
אבל לא יכולים להסכים שהוא יישאר בתפקידו.
לא, לא, זה יהיה בתמורה לפרישה. אתה יודע, אי אפשר הכל. אבל בכל זאת, בוא נחזור רגע לתוצאות של הבחירות, ונדבר על הדיכוטומיה הזאת של ימין אחד גדול מאוחד, גוש שנתניהו שלט בו, ובסוף, בסוף הגיעו לאותם מספרים, רק שזה פייק בעיניי, כי הצד השני, הגוש שלנו לא קיים בעצם. בוא נדבר על זה רגע. יש גוש מתנגד לנתניהו שהוא באמת גוש כזה? כשאתה בעצם לא סופר 20%, אתה לא סופר 20% מהאוכלוסייה בכלל בכל הסיפור הזה?
קודם כל, אתה כן סופר, כי לצורך הגוש, אתה כן סופר. יש גוש אד-הוק שמתנגד לנתניהו, והוא מורכב מכל מיני ווירדות שאין להם שום קשר אחד לשני, ושבימים כתיקונם לא נחשבים גוש, כי גנץ, בימים כתיקונם, נניח שיש ליכוד שפוי והכל אותו, אז גנץ יותר, תג פרסה הוא מהליכוד, והוא לא רוצה לשבת עם הערבים.
גנץ ימני למהדרין, אין פה שאלה בכלל. גנץ איש ימין.
נכון, אז הקמנו, ביבי הקים גם את המחנה שלו וגם את המחנה הנגדי, זה הכל תוצאה של...
אבל לא דיברתי על אלה, זה שלפיד, גנץ, אייזנקוט, סער, אלקין, ליברמן ושוט וכולי, יש ביניהם מעט מאוד מהמשותף, זה עניין אחד. אבל הם עדיין, אם נניח כל העסק הזה קיבל 3 וקצת מיליון קולות, הם עדיין רק 2 מיליון, או 2 ומשהו מיליון מתוך השלושה האלה, כי יש ערבים. עכשיו, יש ערבים שהם אזרחים ישראלים, שבסופו של דבר הם לא במשחק. הם ממשיכים להיות לא במשחק. והשאלה שלי אליך היא, האם אתה צופה, האם זה אפשרי, האם יש איזו התכנות שגוש שאינו ימין מובהק, שאינו ליכוד ולוויניו, יכול להתאגד לאיזושהי... לא יודע, מראית עין של שוויון ושל הליכה משותפת, בהינתן הנתון הזה שמדובר פה על 20-22% של אוכלוסייה ערבית, שלא משחקים איתה את המשחק, וגם היא לא משחקת את המשחק. אתה רואה את הסרבנות לפעמים של עודה ושל טיבי, וכמובן של בלד, נדבר בכלל. הבאס שניסה לשחק ודי נכווה מהסיפור הזה, לא בטוח, כמעט ולא עבר בעצמו את אחוז החסימה. זה פייק. אין פה באמת שני גושים זהים.
נכון?
אז מה הסיכוי שלנו להמשך?
אין לנו סיכוי אם אנחנו לא ניצור. לא, אם אנחנו לא ניצור, אני מסכים איתך, אם לא ניצור, כמובן, אם לא יהיה לנו מנהיג קריזמטי ולא נגנוב חזרה קצת מהמרכז, אבל אם לא תיווצר ברית עם הערבים שהם מאמינים ביכולת שלה, אז אין לנו תקומה. אבל תשמע, זה רק הערה. הקטע הזה של השוויון בין הקולות, של הגושים, הוא מנחם אותי כאזרח ישראלי. כן, כי, אתה יודע, לא הפסדנו עד כדי כך, ואני מייצג, או יחד איתי חצי מה...
זה כמעט הנחמה של הילרי קלינטון ב-2016.
אבל אני גם ציוני, ואני גם יהודי. אני יהודי ציוני, כך אני מגדיר את עצמי מאז שנולדתי. והערבים מסתירים מאיתנו את האמת המרה, שכל הגוש הזה עם סער ואלקין וגנץ הוא שליש
בדיוק
מהציבור היהודי ציוני. זאת אומרת, עזוב את הערבים, שם הפסדנו
בדיוק. אני אומר, גם עם הערבים לא הגענו לשוויון. גם אם נניח תיאורטית שנביא את כל הערבים לצד שלנו ונבטיח להם שהם יהיו בדיוק כמונו, אנחנו עוד לא שם, אנחנו רק חצי במקרה טוב.
אם היו הולכים להצביע בשיעורים שלנו, אז היו...
תשמע, אם ללפיד היה מנדט אחד פחות, ולמרץ היה מנדט אחד יותר, או עוד 20,000 קולות.
האבל שדיברנו עליו, שלי, הוא לא נובע מתוצאות הבחירות, וגם לא, תשמע, אתה יודע, יש לנו באמת שיטה משונה מאוד, הלכו לפי השיטה, ומרץ לא עברה, אבל כאילו, אני, זה לא מקומם אותי.
לא, לא, אני חי עם זה, אם זה אני חי.
השליש, שני שליש.
אני בדיוק, זה העניין.
רגע, רגע, זה מקומם אותי עוד יותר, לא רק בגלל לחסר הכוחות, אלא בגלל שהיה ברור על מה הבחירות האלה. הבחירות האלה היו, האם אנחנו ממשיכים בדרך שהיינו בה מ-48, או שאנחנו שוברים. והציבור היהודי ציוני, שאני כאילו משתייך אליו בתור תת קבוצה, בתוך זה, החליט לשבור את הכלים.
הוא החליט לשבור את הכלים, ואני חושב גם שיש פה עוד איזה רמייה עצמית. אוקיי, אנחנו מרמים את עצמנו, כי הוא אומר, מנהיג הגוש, לפיד לא תפקד כמנהיג הגוש, הוא לא יצטרך לאחד את הכוחות, הוא לא מנהיג שום גוש. הוא לא מנהיג, הוא לא היה לו שום דיבור, אנחנו זוכרים את הזועביז מ-2013, לא היה לו שום דיבור עם המפלגות הערביות, גנץ זועם עליו שהוא קיבל את הבכורה, ולמרות שהוא נתן לו, לפיד נתן לגנץ את כל המתנות שבעולם, גנץ, אי אפשר, זה בן אדם שמסתובב עם רגשי עליונות ונחיתות במקביל, קשה להבין.
הרי הרבה יותר קצר, אם היית אומר לי מי כן תפקד בתור מנהיג סביר בבחירות.
אז אין, אין. האמת היא שאין, וזה בדיוק העניין, זה בצד אחד, יש אחד נחוש, מוכשר כשד לענייניו, לצרכים שלו, והצליח מה שנקרא to bang their heads together, סמוטריץ' ובן גביר, אתם תלכו ביחד כי אנחנו לא נפסיד קולות, ויש טענה שהוא גם משתמש בריצה של שקט בשביל לשאוב קולות שלא היו מצביעים למישהו אחר, לא יודע אם זה עד כדי כך אפשרי, אבל נניח רגע לעניין הזה, אבל חוץ משקט באמת הם לא יגדו קולות, הם לא יבדו קולות. גם הקולות של מתנגדי חיסונים למיניהם ושכל מיני כאלה, זה לא קולות ימין, זה לא קולות של ימנים. אולי הם לא היו מצביעים בכלל, אבל זה לא קולות ימין. אז אני אומר, בצד אחד יש באמת משהו מגובש מאוד, מונהג ביד ברזל, ומי שצריך להסתיר אותו, מסתירים אותו, דוחפים אותו מתחת לשטיח, והולכים על קו אחד, ובצד שלנו, אחד מושך לכל מיני כיוונים, ובסוף הנה התוצאה. השאלה מה, האם יש לנו בכלל על איזשהו עתיד לבנות עליו, ואני שם את הדברים כפי שהם ברמה של ביום שאחרי נתניהו. האם בהיעדרו של האיש הספציפי הזה, הרי יום אחד זה יקרה, אם יהיה בהסדר, או במסיבות רפואיות, או מסיבות ביולוגיות, או מסיבות whatever, בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, חמש, האם אנחנו יכולים לצפות לתוצאה אחרת? מה דעתך?
דעתי היא שנתניהו הוא שיכול להיות אחרת. אני לא אומר שיהיה, והסיבה היא שאני חושב שהכיתוב בפוליטיקה זה לא איזו תופעה מקומית, תמיד צריך להסתכל על אמריקה בשביל לדעת שאנחנו לא לבד, והוא, זה ההתמחות שלו, מאז ימי פינקלשטיין, הוא מתמחה בכיתוב, בהקצנה, כיתוב והקצנה זה הדרך to get out the vote, אין דרך אחרת, אי אפשר לדבר דברי מרכז ומתונים, אתה לא מוציא ככה את הבוחרים שלך, וזה עובד לו פעם אחר פעם. עכשיו, אני יכול, ואני לא יכול להגיד לך שאני איזה מומחה גדול לליכוד, אבל אם הוא לא היה הולך לכיוון הזה, ביבי, היה הולך לכיוון, לא יודע, יותר מתון, ולא היה את כל המשפט, אז הליכוד היה איתו גם. זאת אומרת, אם תביא לי מנהיג בליכוד, שהוא חזק והוא ההפך מנתניהו, אז יכול להיות שישתנה פה בצד שלהם. בצד שלנו, אני לא יודע, תשמע, צריך לחשוב בכלל, אני מסכים איתך שאין צד שלנו, אז מי בכלל, מי זה הקולקטיב הזה שישב ויחליט מה לעשות עם הגוש? מי שזה, אתה יודע, יש פה, היו, אמורים להיות שלושה גושים, ימין, מרכז ושמאל. כשאני עשיתי סקרים במעריב והתחלתי בתחילת שנות ה-90, התוצאה הייתה בערך 40% ימין, 30% מרכז, 30% שמאל. היום השמאל זה בערך 10%, אני לא יודע, משהו כזה.
גג 10%, גם זה בספק. כן.
כשאומרים שמאל.
כן.
אז זה בעצם על האוכלוסייה, על זה אנחנו מדברים, על ארבעה מנדטים שנשארו לנו מה-56, או אני לא יודע כמה שהיה אצל רבין. על זה אנחנו מדברים. לפיד הוא לא בשיחה הזאת באמת. וגם גנץ הוא לא בשיחה הזאת באמת. מי שבשיחה הזאת צריכים להיות זה מפלגת, או מה שנשאר מהם, מפלגת העבודה, מרץ, ותשמע, אתה יודע, מישהו צריך להקים את, דיברנו על ערבים, מישהו צריך להקים את הגשר הזה.
אני מתחיל לשמוע דיבורים פונים אליי, ורוצים לגייס אותי, אני לא אהיה פוליטיקאי, ואני לא אהיה אקטיביסט חברתי.
לי לא פנו, אז אתה יכול לראות את עצמך זה, אבל אני יודע שיש התארגנות כזאת.
אז זהו, אז יש, אז יש דיבור על מפלגה, מפלגה, ואני דיברתי על זה לא מעט בשיחות, בשיחות השמאל שאנחנו מקיימים פה, שאני מקיים פה עם הרבה מאוד אנשים, גם קרן אבר שעושה את זה גם לפעמים בלעדיי, על, על, על מפלגה שתהיה שוויונית באמת. מפלגה ערבית, יהודית או יהודית ערבית, מה שפעם, ממש פעם, לפני הרבה מאוד שנים, הייתה חדש. חדש לא קם כמפלגה ערבית, היא קמה כמפלגה קומוניסטית שוויונית. עכשיו, לקומוניזם היו את הבעיות שלו, ולרקח היו את הבעיות שלו, אבל, אבל זה היה הרעיון. ו- אבל מאז לא נשארו שם כמעט יהודים. זאת אומרת, יש את עופר כסיף, אבל, אבל הוא באמת...
לא, לזכותם של החדשניקים יאמר שהם שומרים מקום אחד ליהודי ואימא.
כן, כן, והיהודי הזה מספיק בשביל להרגיז את כל שאר, גם הערבים וגם היהודים ביחד.
זה מספיק נזק בשישר.
האמת היא, הוא התראיין אצל קרן, והוא רהוט, והוא משעשע.
אני יודע, אני יודע.
ותענוג לדבר איתו, אתה יודע, זה בסוג הדברים. כן, זה הגדעון לוי של הקומוניסטים, אתה יודע, בוא ניכנס בכל הכוח ונגיד את הדברים בלי לעשות חשבון לשום דבר. כן.
היה, בוא ניקח רגע מרבין, אוקיי? אחרי רבין ואחרי אוסלו, הציבור היה פחות או יותר חצוי, הציבור כולל הערבים, וגם הציבור היהודי היה די חצוי, בקשר לכן אוסלו, לא אוסלו, כן רבין, זה... לא, זה לא, אלה לא הנתונים שיש היום. אז השאלה בכלל על מה השמאל, אתה יודע, ואני קורא, על מה, במה הוא מתעסק?
יש איזה טענה. בכלים חד פעמיים ומשבר האקלים, שזה דברים חשובים, אבל זה לא החיים שלנו פה.
לא, אבל יכול להיות שהוא צריך להתעסק יותר בזכויות אדם, אגב.
אז זאת הטענה, קרן דוחפת את זה בכל הכוח, שוויון וזכויות אדם, זכויות אדם ושוויון, ואתה שומע את זה מאנשים שפעילים בשטח, אבל זה לא בא לידי ביטוי במפלגות.
יש אפשרות של זכויות אדם, יש מנדט וחצי ולא יותר.
יותר מזה, הנבחרים, גם במפלגת העבודה בשוליים, ובעיקר במרץ, בשתי קדנציות, שלוש, אני לא יודע כמה קדנציות, אתה יודע, היו ככה במערכות בחירות, אז קשה לדעת מה זה קדנציה, אבל ההתעסקות הייתה בשוליים הכמעט, חוץ ממוסי רז, שבאמת פעיל בשטח, בכיבוש שייח' ג'ראח, בשטחים, בנוער הגבוהות והכל, כל השאר, או גבי לסקי, שהיא גם עורכת דין שמתעסקת איתם והכל, כל השאר זה היה באמת בדברים כל כך, הם חשובים כל אחד לעצמם בטרנסג'נדרים, שזה חשוב מאוד ברמה האישית, ובכלים חד פעמיים, ובאלף ואחד דברים.
הם עמדו בפניהם, היו בחירות להנהגה. הייתה זהבה גלאון, והיה...
יאיר גולן, כן.
עכשיו, אני לא מכיר את יאיר גולן, הרבה אנשים שאני מכיר לא אוהבים אותו במיוחד, וזהבה אני כן מכיר, ואני מכבד, וזה. והמרץ הזאת חשבה שיותר טוב ללכת על משהו שכבר ניסינו ולא עבר חמישה מנדטים ועתיד לא לעורר שום עניין בתקשורת, כי מה כבר אפשר? לעומת אחד, תגיד עליו מה שתגיד, הוא היחידי ש... אתה יודע, הוא מרגיז את האנשים, הוא אומר דברים בוטים, ואני זוכר שדיברתי עם חברים שלי שהם מצביעי מרץ, והיה לי איזו תחושה של ממסד שלא רוצה להשתנות.
כן.
הוא טוב לו ככה עם החמישה מנדטים האלה, עם יאללה, אנחנו חמודים תל אביבים.
הלוואי חמישה מנדטים. אז אני אגיד לך, שוחחנו פה, שוחחתי ואנחנו שוחחנו עם גם זהבת גלאון לא מעט פעמים עוד לפני שבכלל היא חזרה, ועם יאיר גולן ממש אחרי שהוא הכריז על ההתמודדות, שבוע לפני שהיו הפריימריז. יאיר גולן הרשים אותי, אני חייב להגיד, אבל התחושה שהוא שידר הוא שהוא לא, הוא לא מכיר את המשחק. הוא לא מכיר את המשחק הפוליטי. עכשיו מרץ, ובשיחות עם אילן גלאון לא איתנו, גילאון לא איתנו, אבל אתה יודע, מי שהכיר והכל, אם יש משהו שמרץ ירשה אולי מהעבודה של פעם, זה את מה שאמרת עכשיו, זה את הממסדיות, ואת ה... לא יודע אם נחלוליות, אבל הרבה מאוד לכלוך מתחת לפני השטח, שלא אפשרו להתחדש. והתוצאה אנחנו רואים אותה, זה היה מאוד מאוד קשה, ואני לא חושב לא בטוח שיאיר גולן היה משיג תוצאה יותר טובה, כי הרבה מאוד אנשים אמרו, אוקיי, נצביע למרץ, כי אנחנו בהחלט מעריכים את זהבה גלאון, שהיא הרבה יותר מרץ מיאיר גולן, שבא מבחוץ, ולא היה פעם חלק מהעניין, והוא לא ישמאל בסופו של דבר.
כן, אבל זה אמרו כל עוד היה להם אופציה של זהבה, אני לא יודע מה היו עושים כשהוא היה
תראה, גם אם זה אבא וגם איתו ביחד ברשימה, הם לא קיבלו מספיק קולות, אז מה?
אני גם לא יודע, כן, אבל אני לא יודע איזה דינמיקה, תשמע, אני משוכנע שהוא היה מייצר יותר עניין, אוקיי? אני לא יודע לאן העניין
הוא מוביל. בהחלט יכול להיות, מה גם שצריך להגיד, כמו שהליכוד מצביע על פי מאפיינים שבטיים, אז גם אני מצביע על פי מאפיינים שבטיים, הרי אני לא יודע מה אתה מצביע, לא שאלתי אותך, אבל אם מישהו יצביע עבודה, כמו אמא שלי לצורך העניין, אז היא תמשיך להצביע עבודה, ואני אמשיך להצביע מרץ, עכשיו אין לי כל כך למי, אני לא בטוח איזה מרץ, אם תהיה מרץ בכלל בבחירות שיבואו, מתי שיבואו, אבל זה כבר שאלה אחרת לגמרי. רק הערה אחת לגבי זה שכשעשית סקרים היו 40, 30, 30, מה שזה לא יהיה, תראה, בסופו של דבר העבודה הרי קיימת, היא קיימת פשוט בחלקים נפרדים, הרי מצביע עבודה פשוט התפזרו בין אלה שהלכו לגנץ, אלה שהלכו עם לפיד, אומרת, אם תחבר את כל השנניח שלוש מפלגות האלה, תקבל את 40 ומשהו מנדטים של רבין, זה אותו אלקטורט.
אני אגיד לך למה לא, זה תלוי מי מנהיג, רבין לקח קולות של מרכז.
אבל לא היה האחרון שעשה את זה. ברק במידה מסוימת, אבל זהו בחירות אישיות.
גם ברק לקח. אז השאלה אם המרכז הזה יכול, אתה יודע, שהיה פעם חלק ממפלגת העבודה, אם הוא יכול לחזור, תלוי במנהיג.
גם דש ב-77, זה היה מוטציה שיצאה מתוך מפלגת העבודה. זה לא ש... לא היה פה מרכז פעם. עד 77 לא היה דבר כזה שנקרא מרכז.
אז עכשיו אין שמאל.
נכון, 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 נכון. התנועה הייתה ימינה, ומה שהיה ימין נהיה ימין קיצוני, ומה שהיה עבודה שמאל וכו' נהיה המרכז, והמרכז הזה בעצמו הוא ימני, צריך להגיד גם את זה. טוב, אז לקראת סיום, באמת, הפעם, אתה יודע, נסכם ב...
רגע, אני מקווה שאתה מקדיש שאלה לתקשורת.
בוא נדבר על התקשורת. בוא נדבר על התקשורת, ואתה יודע מה, אני אקח אותך ישר לשם, לפני כמה דקות, רגע לפני שנכנסו לשיחה, ראיתי איזושהי כותרת שמיוחסת לרינה מצליח, שעזבה את כושרת העיתונות, ובעצם עוזבת את חדשות ערוץ 2, היא הייתה מצוות ההקמה, כמעט 30 שנה עוד מעט, לא, זה עכשיו 30 שנה נדמה לי, כן, הם קמו בתחילת שנות ה-90, ועכשיו, לא חשוב מה דעתנו על רינה בעצמה, זה, אבל היא יצאה, היא הייתה יותר, מהיותר הגונים שם, באופן יחסי, והיא יצאה עם הצהרות, הקליטו אותה כנראה איפשהו, לא בטוח שהיא ידעה שמקליטים אותה, על זה שמערכת החדשות, מערכת חדשות ערוץ 2, או איך שם קוראים לזה, 12, ימנית להחריד, שכל האורחים ימנים, שעמית סגל, in so many words, שולט בנרטיב שם, ואנחנו יודעים את זה, שלא הספיק לו כל המקומות שהוא נמצא בהם, אז הוא גם... החליט לכבוש את גושת העיתונות וכן הלאה והלאה. לא שהיא מספרת לנו משהו שלא ידענו קודם, אבל במידה רבה מאוד, ופה אני מרים לך להנחתה, את תוצאות הבחירות האלה רשומות על שמה של התקשורת הישראלית, לא פחות מאשר כל דבר אחר.
אני מסכים. זאת אומרת, זה לא שהתקשורת שלנו הפכה ימנית. אני חושב שזה יותר גרוע מזה, זה... כדאי מקיום, זה...
משתפת פעולה.
בוא נעשה תכן בעיני המשטר. וביום למחרת הבחירות, אחרי שזה כתבת, ראינה איזה שר, אני לא זוכר מה, ושאלה אותו שאלות קשות מהימין, אז מישהו אמר, או, הנה, סוף סוף, עכשיו התקשורת תחזור לתפקד כמו שצריך. אבל זה אשליה, הסיבה היחידה שהתקשורת חוזרת לתפקד כמו שצריך, זה בגלל שיש לנו פה איזה וקום בין, של עד שתוקם ממשלה. ונתניהו, אם את זה הוא הצליח לעשות באופוזיציה, את מה שהוא עשה פה בשנה וחצי האחרונות בערוץ 13 ובערוץ 12 בעיקר, אם את זה הוא הצליח לעשות שלא היה לו כוח, תאר לך, אתה יודע, זה אחת הסיבות הגדולות לדיכאון שלי, דיברנו עליו, כי באמריקה, מה שאולי הציל את אמריקה, אבל ודאי סייע להדוף את טראמפ, זה תקשורת חזקה, לא חזקה, איתנה, היא לא חזקה כי היא נחלשת, אבל איתנה, ושאין עליה השפעות זרות, ושהיא לא עובדת אצל אף אחד. ואני פתאום הבנתי, כאילו לא פתאום, אבל ביום למחרת הבחירות הבנתי, שלנו אין על מי לסמוך, אין לנו דבר כזה.
לא.
ובלי תקשורת, קשה לנהל את המאבקים האלה.
שאלו אותי,
כי זה המקצוע שלנו. זה אנשים מכירים.
היה דיון לפני יום-יומיים לגבי זה, בואו נצא לרחובות ובואו נעשה מרחאה ומיליון איש ברחובות צועדים והכל. ואני אמרתי, תראו, אני לא מבין במחאה אקטיביסטית, אני לא אקטיביסט, לא מחאה, לא מסתובב ברחובות. סיכרתי, ביקרתי, כתבתי, דיברתי על זה. אבל דבר אחד אני כן יודע, בשביל להשיג מחאה אפקטיבית, אתה צריך שהתקשורת תלווה אותה ותהדהד אותה. אין say no more, זאת אומרת, אין מי שיעשה את זה היום. אפילו מה שקרה באופן כמעט אבסורדי כשאנחנו חושבים את זה היום, לפני 10 שנים, 11 שנה, ברוטשילד, ב-2011, זה לא יקרה היום יותר. זה לא יקרה. אם יהיו היום מאהלים, לא חשוב שהם ירביצו מכות ופנו אותם ולא יישאר מזה כלום תוך רגע, משטרה ביביסטית והכל, אבל התקשורת לא תשתת פעולה. נוני מוזס למד את הלקח, אביניר או מי ששולט שם, משפחת ורטיים, למדו את הלקח, בלווטניק בוודאי, מה לא ולדברים האלה, שלא דבר על אדלסון ומירלשווילי וכל אלה, אין לנו, לא נשאר לנו שום דבר. עכשיו, הארץ, באמת, נבחין, כאילו, מה אתה כבר יכול...
לא, אין הארץ, אבל הוא פונה, הוא משפיע 3% מהאוכלוסייה שלא צריך להשפיע עליהם.
וגם הוא מחפש מתחת לאדמה פרובוקטורים בשביל להראות איזון מדי פעם, שאני פשוט לא מבין בשביל מה הוא עושה את זה, אבל אני לא יושב פה לקטר על המעוז האחרון שעוד נשאר. לא, אני אגיד לך יותר מזה, התקשורת בשנה וחצי האחרונות, מרגע שה... קודם כל, היא נתפסה עם המכנסיים למטה. אף אחד לא ראה את הקטע הזה של בנט פתאום עושה את הסוויץ' הזה. הם לא הבינו מה קורה. עכשיו, הם לא הבינו מה קורה בהלם שנמשך שנה וחצי. כי תחשוב על זה, שזה לא רק בערוץ 14, או ריקלין, או שמיקלין, או כל אלה שהמשיכו לקרוא לנתניהו, ראש הממשלה ולאשתו הגברת. זה כולם! זה כולם!
תפקידי המפתח של... בוא נוציא את ערוץ 11, אוקיי? תפקידי המפתח של כל רשתות החדשות המסחריות במדינת ישראל שולטת או משפיעה ביביסטים. כן. משפיעים ביביסטים.
או אנשי כיפות סרוגות. בערוץ 11, בתאגיד השידור הציבורי, יש רוב מטורף של כיפות סרוגות, של אנשי ציונות דתית למיניהם.
עכשיו, אתה יודע, עוד נקודה. הם תמיד אומרים, פעם זה היה ככה אצלכם, נכון? ככה. זה לא היה אצלנו
נכון
ככה, לא לכם מושג ירוק על מה אתם מדברים, זה לא היה ככה.
ממש לא, ממש לא.
גם לא בטלוויזיה, גם לא בערוץ 2, לא בערוץ 1, זה לא היה ככה. לא היו אנשים שבכוונה נגיד הפיצו פייק ניוז. לא היו אנשים שלפני שהם נתנו לך את החדשות, הם ציפו לך מה ספין, בלי להגיד לך שזה הספין. לא היה הינדוס תודעה כזאת. מה הם עושים בכלל? היו עיתונאים שכל מה שעניין אותם זה סקופים.
בסופו של דבר, אם היה... חומר טוב, אז הוא מצא את ביטויו בעיתון.
אנחנו לא תמיד ידענו. אז הם לא פרסמו אותו.
כן, אני אומר, לא היה עיוות כל כך דרמטי. אגב, קשה מאוד להגיד את זה על ידיעות אחרונות, שתמיד הוא הלך לאו דווקא עם הקטע הפוליטי, עם הקטע המסחרי של האינטרסים של המול, אבל זה כבר בדיון אחר, היה לנו את זה עם נמרודי, גם אם יחסית בקטנה, באופן השוואתי, אם משווים את זה למוזס, אבל... לא ניכנס לעניין הזה עכשיו. אז אתה יודע, אז אני מנסה להסתכל באמת עוד מטר קדימה. לא יודע איזה ממשלה תקום. אני פשוט אין לי שום ויז'ן לגבי איזה ממשלה יכולה לקום כרגע. הכל פתוח והכל ייתכן. ויכול להיות שנקום בעוד יומיים בבוקר לאיזה אידיאל הסדר, טיעון או חנינה, אתה יודע, שאיך תדע, זה יכול לקרות. השאלה היא אם לחברה שלנו יש תקומה כלשהי, דמוקרטית חברתית, כאשר אלה המגמות, או שאנחנו בעצם הולכים להיות סוג של לבנון, בלקן, אתה יודע, מין שבטים שלא מסוגלים לדבר אחד עם השני.
בעצם שאלת אותי, שאלת את זה מקודם על זה, אני חושב שההשפעה של ביבי על המצב היום היא דרמטית, כי אני, נכון, אפשר להגיד שיש מלחמת תרבות, אני לא חושב שזו תקופה שבה יש איזה חילוקי דעות בוערים בציבור שמצדיקים את הכיתוב ואת השנאה שיש. הרי הפלסטינים זה לא עומד, אף אחד לא חושב שזה עומד עכשיו להכרעה, נכון? על השיטה הכלכלית אין פה איזה קומוניסטים, הכל זה שיטת הוויג' שלימדנו פינקלשטיין ואחרים, כל הזמן מלבים שנאה. כל הזמן
אמר נתן אשל, זה מה ששומר אותנו בחיים.
נכון, נכון. אז אני חושב שאם הוא ילך, קודם כל, כולם ירגעו. עכשיו, מה יצא מזה שכולם ירגעו, אני לא יודע, אבל זה לא יהיה כמו היום, לא יהיה כיתוב. עכשיו, אתה יודע, זה הערת אגב, אתה יודע, אני קורא כבר מאמר שלישי על חוקרים שטוענים, שיש קשר בין כיתוב לבין טקו. הכיתוב בציבור בוחרים יוצר טקו. אז זה לא רק שאתה תקוע עם אנשים שיש להם דעות ימין קיצוני, אתה גם אין לך הכרעה, אגב זה באמריקה אותו
דבר. זה מה שרציתי להגיד לך, אנחנו עכשיו בבוקר, אנחנו צהריים כבר, אחרי הלילה, היום והלילה של המיטרנס, ולא אלה ניצחו ולא אלה ניצחו, אלה רושמים, אלה שהפסידו בקטנה רושמים הישג עצום כי הם לא הובסו, ואף אחד לא יודע להגיד מה זה יגיד לגבי מה שיהיה בעוד שנתיים.
לא, לא, יש קונצנזוס, ואתה יודע, צריך לברך על נחמה.
על הדברים הטובים.
קונצנזוס שזה פגע בטראמפ. יש קונצנזוס, גם אצל הרפובליקאים.
כן, למרות שלא כל המספרים עדיין סגורים, הם צריכים לספור עוד ויש דואר.
תגיע להם לשני הבתים, אז ישכחו את זה. אבל אם זה יישאר ככה, אפילו אחד ואחד, אז לחלב, כי המועמדים שהוא המליץ עליהם בסנאט לפחות, לא בקונגרס, לא בבית הנבחרים, הם כולם נכשלו בגדול.
לא, לא, כן, הקונגרס יישאר אדום, ואם הסנאט יישאר בידי הדמוקרטים, אז ניצחון עצום שלהם. אין שאלה בכלל.
זה היה גיהנום שהיה אמור להיות אם היו שני הבתים.
כן, כן. שלא לדבר כמובן על הפריוויו לקראת עוד שנתיים, כן יחזור, לא יחזור. שזה גם מדהים. אתה אומר לא, אני... אתה יודע.
אני אגיד לך למה אני חושב שהוא לא יחזור. קודם כל אני חושב שהוא לא יחזור משום שהוא לא כמו שהוא היה, אבל גם אני לא רואה, שם אי אפשר לעצור את התהליכים, יש לו שישה.
זה התהליכים המשפטיים, למרות שאגב, הטענה היא ומרואיינים שדיברתי איתם על ארצות הברית, דיברו על זה שהוא יכריז על המעמדות שלו, כי בכל זאת זה איכשהו ישפיע על חלק מהתהליכים. לא יודע.
יכול להיות שהוא ישפיע על חלק מהתהליכים, אבל הוא לא יעצור אותם.
כן, אגב, השופטים הודיעו, חוזרים רגע למעברה הקטנה שלנו, השופטים הודיעו לצדדים במשפט נתניהו, שמהשבוע הזה ואילך, שלושה דיונים בשבוע, by hook and by crook, שום דבר לא נעצר, אנחנו לא מעניין אותנו שום דבר, אז יכול להיות שאתה יודע, כמו הרבה פעמים, בוא נגביר את הקצב כמה שיותר לפני שנגיע לרגע שבו תהיה הכרעה, אם זה, אתה יודע, הכרעה בהסדר כלשהו, כמו שדיברנו. חצי מהשיחה הזאת. טוב, תשמע, קודם כל הוצאנו קצת קיטור, שזה חשוב, ולא התווכחנו יותר מדי, שזה פחות מעניין, אבל אתה יודע, כמה הזדמנויות יש לנו לדבר עם אנשים שמסכימים איתנו, כי זה הולך ונהיה נדיר. אז עד העונג הבא, ועד הסיבה הבאה שתהיה לנו לדבר על עניינים מהסוג הזה, ועל התקשורת אנחנו צריכים להקדיש פרק, שהוא, אתה יודע מה, חפש אפילו נחשוב על שותפים נוספים לשיחה הזאת, כי היא קריטית, היא חשובה ביותר. אז עד אז, תודה, חיים שלב, היה לי כיף.
להתראות.
ביי ביי.